כתובות, דף סמך א', מתחילים בעזרת השם, 18 שורות מלמעלה, במילה הכניסה. אדם לעמל יולד, כך אומר הנביא בספר איוב. לכן, אין שום מעלה במציאות שאדם אין לו מה לעשות, הוא יכול לשבת כל היום ולהיבטל. עד כדי כך, במשנה אומר רבן שמעון בן גמליאל, גם אישה שבעלה נדר שהוא לא ייהנה ממלאכתה ואסור לה לעשות מלאכה, הוא חייב לתת לה גט ולשלם לה כתובה. אין דבר כזה שהיא לא תעשה מלאכה. הבטלה מביאה לידי שיעמום. אנשים אומרים משעמם לי. מה זה נקרא משעמם לי? אנשים אפילו לא מבינים מה הם אומרים. שלא תגיד בחיים את המילים האלה. רש"י כותב שיעמום, הכוונה שיגאון. שיגאון. אז מה פירוש שאדם אומר שמשעמם לו? אסור לאדם להיבטל. רבי אליעזר אומר דבר דומה. הוא מדבר על דברי חכמים שמביאים את הרשימה של השבע מלאכות שאישה מוטל עליה לעשות לבעלה. לטחון חיטים, לאפות לו לחם, לחבס את הבגדים, לבשל, להעניק את בנה, להציע את המיטה, לעשות בצמר. ואומרים חכמים שאם היא הכניסה לו שפחה אחת, היא מורידה מעצמה שלוש מלאכות, שאת המלאכות האלה השפחה תעשה במקומה. היא לא תוכנת, לא הופעה ולא מחבסת. הכניסה לו שתי שפחות, היא כבר לא עושה חמש מלאכות, היא גם לא מבשלת ולא מניקה. הכניסה לו שלוש שפחות, היא כבר לא עושה את כל השבע מלאכות, גם לא מצאת את המיטה ולא עושה בצמר, אבל לא, היא צריכה לעשות כל מיני מלאכות קטנות. רש"י מביא למשל להביא בשליחות של הבעל איזשהו חפץ מהקומה למטה, לקומה העליונה, לעלייה. ולפי דעת חכמים, ברגע שהכניסה לו ארבע שפחות, היא יכולה לשבת על כיסא מכובד, יושבת בקתדרה ולא עושה כלום. אומר רבי אליעזר, אפילו הכניסה לו מאה שפחות. כופה אותה לעשות לפחות בצמר, שהבטלה מביאה לידי זימה. אבל בכל אופן, אם הכניסה לו שפחה אחת לפי דעת חכמים, היא כבר נמנעת מלטחון, לאפות ולחבס וכו'. השאר המדייק את הגמרא, לבשל, להעניק, להציע את המיטה ולעשות בצמר, עבדה, היא חייבת לעשות. נשאלת השאלה, אתה מבין מה הולך פה? היא התחתנה איתו, היא מחויבת לעשות לו שבע מלאכות, שהמשנה מפרטת, בדף נ"ט עמוד ב', ופירטנו גם כן, תוכנת וכו'. אבל יש לה מהנכסים שלה, והיא הכניסה לו שפחה. למה היא צריכה עדיין לעשות חלק מהמלאכות? למה רק לטחון ולאפות ולחבס היא לא צריכה יותר? למה את שאר המלאכות של בישול, הנקה, הצעת המיטה ועשייה בצמר היא כן צריכה לעשות? למה את זה עבדה? ותימלי, שתפנה אל בעלה ותאמר לו, בעלי היקר, כל המלאכות שאתה רוצה שאני אעשה, תבקש מהשפחה שהכנסתי לך. איילית לך, הכנסתי לך, העליתי לך, איתתה, אישה אחרת, שפחה, בחריקה היא במקומי. כל המלאכות שאני הייתי צריכה לעשות, תבקש ממנה שהיא תעשה לך. מתרצת הגמרא, משום דאמר לה הבעל, שבעה מלאכות שאישה אחת יכולה לעשות זה בשביל שני אנשים, בשבילה ובשביל בעלה. והשפחה הזאת תרחה לדידי ולדידה, בשבילי ובשביל עצמה. כמי דידך מן תרח, מי יתרח בשבילך? אז לכן את צריכה גם כן לעשות חלק מהמלאכות. ברגע שהכניסה לו שתי שפחות, יורדים ממנה עוד שתי מלאכות. אינה מבשלת ואינה מניקה וכולי. מדייקת הגמרא השערה, להציע את המיטה ולעשות בצמר, אבדי, זה היא כן חייבת לעשות. למה? ותימלי, שתאמר לבעלה, איילית לך, העליתי לך, איתת האחריתי, אישה נוספת. דתרך לדידי ולדידה, שתוכל לתרוח בשביל שני אנשים, בשבילי ובשבילה. שפחה אחת תורחת בשביל שני אנשים, בשבילך ובשביל השפחה, והשפחה השנייה תתרח בשביל שני אנשים, בשבילי ובשבילה. מתרצת הגמרא, משום דאמר לה הבעל, גם כשיש מי שיתרח בשבילי, בשבילך ובשביל שתי השפחות, כמי אורחי, לפני האורחים שמתאכסנים למשך זמן, ופרחי, אלה שמתארחים לקצת זמן, עוברים בדרך בתינו, אם המלאכות יהיו מוטלות רק על השפחות, מן תרח, את צריכה שיהיה לך פנאי להתעסק עם האורחים. את צריכה לעשות חלק מהמלאכות כדי שיהיה זמן להתעסק גם עם האורחים. שואלת הגמרא, אז אם ככה, למה אם יכניסה לו שלוש שפחות, אמנם אינה מצאת את המיטה ולא עושה את השבע המלאכות הקבועות שאישה עושה לבעלה, השערה, יתר מלאכות קטנות שלא מוזכרות במשנה, כמו למשל להעלות לו דברים לקומה העליונה ולעשות שאר מלאכות קטנות, עבדה, את זה היא כן חייבת לעשות. למה? למה את זה היא חייבת לעשות? היא יכולה לטעון לו ותי מלא, הכנסתי לך שלוש שפחות. אחת שתעשה בשבילך ובשבילה, שנייה בשביל לעשות בשבילי ובשבילה, והשלישית בשביל האורחה ובשביל האורחים, בשמה אני צריכה עוד לעשות מלאכות? מתרצת הגמרא, משום דאמר לה הבעל, נפיש בני ביתה, נפיש אורחי ופרחי. הכלל הוא, כשמאדם גר לבד, אין לו אורחים כמעט. זוג צעיר, גם כן אין להם אורחים כמעט. זוג צעיר עם ילד, יש כבר לפעמים, יש כבר משפחה גדולה, מגיעים יותר אורחים. משפחה עוד יותר גדולה, מגיעים עוד יותר אורחים. ככל שיש יותר אנשים, ככה באים יותר אורחים. אז מכיוון שהתחתנו היינו זוג, אבל הבאת לי כאן שלוש שפחות, אז אנחנו כבר חמישה אנשים. אז באים הרבה אורחים, ככל שבאים יותר אנשים פה לבית, יש יותר אורחים, אז צריך עוד שפחה בשביל האורחים הנוספים. שואלת הגמרא, יא אחי, עכשיו אני כבר לא מבין, אם כן, למה כשהכניסה ארבע שפחות, היא כן יכולה לשבת בכיסא יפה בקתדרה, ולא צריכה לעשות מלאכה בכלל אותה אישה. אפילו אם היא הכניסה לו ארבע שפחות נמי, הרי יש כאן תוספת יותר של אורחים, ואז היא צריכה לתרוח כדי שתהיה אפשרות גם לתרוח למען האורחים. מתרצת הגמרא, ברגע שהכניסה ארבע שפחות, כיוון דנפיש אלה, וברגע שיש הרבה, ארבע שפחות שעוסקות במלאכות, מסייה נעדדה, הן עוזרות אחת לשנייה, וכבר המלאכה מתבצעת, גם אם מגיעים יותר אורחים, האישה כבר לא צריכה לתרוח. כי השפחות מעצמם עושות יותר כשהן ביחד. אמר רב חנה, ואם תאמר, רב שמואל בר נחמני אמר את זה, שמה שכתוב שהכניסה לו שפחה, זה לא דווקא אם הכניסה לו ממש, שבאמת יש כאן שפחה שהולכת לעשות את המלאכות האלה, אלא כיוון שהיא הביאה איתה נדוניה, סכום כזה, שראויה להכניס ממנה שפחות, והוא יכול לקנות עם הכסף הזה שפחה, אף על פי שלא הכניסה לו שפחה בפועל, זה כאילו היא הכניסה לו, והיא לא צריכה לעשות מלאכות. וכן תנא ברייתא, אחד שהכניסה לו שפחה מבית אביה, ואחד שהצטמצמה לא משלה, למשל, היא לא לקחה ממנו קופה של בסמים, שבמשנה בהמשך כתוב שזה גם כן דבר שהוא צריך להקציב לה, והיא מצטמצמת ולא משתמשת עם דברים שמגיע לה, ומצטברים, כל מה שהיא מצטמצמת מצטבר לסכום שאפשר לקנות עם זה שפחה, כבר זה נחשב כאילו היא הכניסה לו שפחה, והיא לא צריכה לעשות מלאכות. למדנו במשנה שאם הכניסה לו ארבע שפחות, היא כבר לא צריכה לעשות לו יותר מלאכה לפי דעת חכמים, אלא היא יושבת בכיסא יפה, קתדרה. אמר רב יצחק בר חנניה, אמר בשם רב הונא, אף על פי שאמרו שבמקרה שהביאה לו ארבע שפחות יושבת בקתדרה, היא לא צריכה לעשות מלאכות של תורח, אבל עושה כל מיני מלאכות שמביאים לידי חיבה. מוזגת לו כוס יין, ואומנם היא לא מציעה לו את המיטה מלאכות של תורח, אבל מצאת לו את המיטה לפרוס לו סדין ודברים שהם לא תורח. הוא מרחצת לו פניו ידיו ורגליו. עוד אמר רב יצחק בר חנניה, אמר בשם רב הונא, כל מלאכות שהאישה עושה לבעלה, גם כשהיא נידה עושה אותם לבעלה, חוץ מדברים שמביאים לידי חיבה, שהיא מזיגת והושטת הכוס של יין, והצעת המיטה, והרחצת פניו, ידיו ורגליו. ומה שאמרנו שנידה אסור לה להציע הצעת המיטה, אמר רבא, לא אמר נעלה, להציע את המיטה בפניו, שזה מביא לידי חיבה. אבל שלא בפניו, זה מותר, לטלמבה, זה לא מביא לידי חיבה. ומזיגת הכוס שנידה אסור לה למזוג לבעלה, גם זה יש מקרים שמותר. כמו ששמואל מחלפלי דביתו, אשתו הייתה משנה את המנהג שהייתה רגילה בימי טהרתה, ובימי נידתה היא הייתה מוזגת לו ביד הדסמאלה, במקום יד ימין ביד שמאל. זה ההיכר שהיא בימי נידה. עוד היכר שיכול להיות, אשתו של אביי, אומרים שהייתה חומה קראו לה, מנחלי, היא הייתה מניחה לו את הכוס, אפומה דקובה על פי הקד. אשתו של רבה הייתה מניחה לו את הכוס, הם היו רגילים לשבת על המיטה איפה שהם היו ישנים, ואז היו מביאים להם גם שולחן. אז במקום להניח לו את הכוס על השולחן, הייתה מניחה לו את זה על המיטה. הבי סדיה, על ראש המקום שהוא יושב, על המיטה. אשתו של רב פאפה הייתה מניחה לו את הכוס על שרפרף, על ספסל, השרשיפה. עושים איזשהו שינוי שאין ניכר שהיא לא בימי טהרתה. אמר רב יצחק בר חנניה, אמר בשם רב הונא דבר נוסף. הכל, כל מיני המאכל, מותר לבקש מהמלצר, מהשמש שמגיש את האוכל, שלא יאכל, אלא קודם יביא לאורחים ורק לאחר מכן יאכל. משין בפני השמש, חוץ מבשר ויין שזה מאוד מגרה, הוא מתאבה להם. אז צריך לתת לו בתחילת הסעודה לטעום מזה. אמר רב חיסדא, מה שהוא מתאבה להם בבשר ויין זה דווקא בשר שמן ויין ישן. אמר רבא, בשר שמן שהוא מצטער אם הוא לא אוכל אותו שמש, זה במשך כל השנה כולה זה גורם לו צער, כשהוא רואה בשר ככה שמן וטוב, והוא לא יכול לאכול. אבל יין ישן שאמרו שהוא מצטער, זה דווקא בתקופת תמוז, שזה מאוד חם וזה גורם לצמאון, והריח של יין גורם לו לצער אם הוא לא ישתה. אמר רב ענן בר תחליפה, יש מאכלים נוספים שמכיוון שיש להם ריח או חמיצות, אם אדם ככה מתאבה להם, צריך לתת לו לאכול מהם. לכן, אבקאים נקמי דמר שמואל, מספר רב ענן בר תחליפה, עמדתי לפני שמואל, והביאו לו אייטולי תבשילה דארדי, תבשיל שמין קמאים ופטריות. וזה היה כל כך משובח, והיא לא, לאו דייב לי, אם לא היה נותן לי לאכול מהתבשיל, אז הוא היה מגיע לידי סכנה, הסתקני, היה חוטף אותו בולמוס מחמת רעבון. אמר רב אשי, גם אני היה סיפור דומה לזה. אבקאים נא קמי די רב כהנא, הפעם עמדתי לפני רב כהנא, והביאו לו אייטולי גרגלידי, פלחים עגולים, דליפטה של לפת, בחלה שרוי בחומץ. כיוון שיש בזה חמיצות, אילב דייב לי, אם לא שהיה נותן לו לאכול, הסתקני, הוא היה בא לידי סכנה. רב פאפה אמר, אפילו תמרה שמינה, תמרתה דאנוניתה, שאדם מתאבה לה, אם הוא לא יאכל, יבוא לידי סכנה, צריך לתת לו מזה. כלל הדמילטה, הכלל שאיזה דבר צריך לתת ולכבד את מי שמתאבה לאוכל שהבן אדם אוכל, כל דבר מאכל דאיטלי, שיש לו ריח, ריחה או ואיטלי קיוע, או שיש לזה חמיצות, אם אדם לא יאכל מהם, יכול להיות שיכול לבוא לידי סכנה. מספרת הגמרא, אבו הבראי, וכן מנימין בראי, הם היו נותנים למלצר, מה שנקרא, השמש, היו נותנים לו לאכול מהמאכלים שהוא היה מגיש בפניהם. אבל היה ביניהם הבדל. אחד מהם היה ממש ככה נותן לשמש בעין יפה, ספי מכל מינה ומינה, מכל דבר, מכל סוג וסוג שהוא היה מגיש, היה נותן לו לאכול מזה. והשני, אחד, ספי רק מחד מינה, היה נותן לו לפני הסעודה, ככה לסובע, מסוג אחד, שאר המינים הוא היה נותן לו לאכול רק בסוף הסעודה. מכיוון שהראשון עשה מעשה הרבה יותר עם מידות טובות, מעשים טובים, הוא זכה בזכות עצומה מאוד מר, זה שהיה נותן בסעודה עצמה מכל סוג לשמש, משתה אליהו בעדי, הוא היה זוכה לגילוי אליהו הנביא שהיה בא לדבר איתו. ומר, השני שהיה נותן רק מסוג אחד בתחילת הסעודה ואת שאר הסוגים בסוף הסעודה, לא זכה לגילוי אליהו הנביא, אמנם הוא עשה מעשה טוב, אבל הוא לא זכה שמשתה אליהו בעדי, שאליהו הנביא יתגלה אליו וידבר איתו. עוד מספר את הגמרא, היו שני חסידים, אנו טרטין חסידי, ויש אומרים, ואמרי לה שזה היה רב מרי ורב פנחס בני דרב חיסדא, מר, אחד מהם היה נותן לשמש עוד לפני שהיה מגיש לאכול, קדים ספי, ומר השני היה נותן קודם כל שיגיש לפני כולם, מכל מין ומין, מכל סוג וסוג, ורק לאחר מכן היה נותן לאכול לשמש מאחר ספי. דקדים ספי, מי שהיה מקדים לתת לשמש לפני שהוא נותן לכולם, היה נותן לשמש לאכול, אליהו משתהה בעדי, אז זוכה לגילוי אליהו נביא שהיה מדבר איתו. אבל זה שהיה מאחר לתת לו, רק אחרי שהוא נותן לשאר המסובים, היה נותן למלצר לאכול, דמאחר ספי, לא זכה לגילוי אליהו נביא, לא משתהה אליהו בעדי. למה? כי לפעמים יש הרבה אורחים, ועד שנותן לפני כל האורחים, בינתיים הוא מצטער שהוא לא יכול לאכול, אותו משרת, אותו מלצר. עוד מספרת הגמרא, המימר ומרזוטרה ורבשי ישבו שלושתם אבוקייטווי על פתח הארמון של מלך פרס. הפיתחה דבי איסגור מלכה, איסגור מלך פרס. הביאו את המנה של המלך לפניהם, חליף ואזיל, הטורנגה דמלכה, מחלק המנות של המלך חלף והלך לפניהם. חזי רבשי למרזוטרה, פתאום רבשי הסתכל על הפנים של מרזוטרה, הוא ראה שהפנים שלו נהיו חברות, דחבר הפי, כי הוא התאווה למאכל ובא לידי סכנה. אז רבשי שקל, לקח קצת מהמאכל באצבע, באצבע התי, הנח לי בפומי, שם בפיו של מרזוטרה, והמרשה אומר שמרזוטרה לא בלה, שלא יבוא לאכול מאכלות אסורות. אז זה שהביא את האוכל לפני המלך, אמר לי לרבשי, אתה יודע? זה שנגעת באוכל, הפסדת לסעודת הדמלכה, הפסדת את כל הסעודה של המלך, הוא כבר לא יאכל את זה. ואז באו שוטרים ואמרו לי לרבשי, למה עשית את זה? מה הייתה עביד אחי? אז רבשי אמר לו, עשית את זה לטובת המלך. האוכל הזה לא ראוי למאכל המלך. מי שהכין את זה, מן דעביד אחי, פסיל למאכל דמלכה. אמרו לי, אז שאלו אותו, מה לא בסדר באוכל הזה? עמי? אז רבשי אמר להם, והוא סיכן את עצמו, כי הוא בעצם אמר כאן דבר שהוא לא היה נכון. אמר לו, ראיתי שהיה כאן בשר של דבר אחר מצורה, חזאי בי. אז השוטרים בדקו, והם לא מצאו, לא השכחו. אז רבשי לקח את האצבע של השוטר, שקל אצבעתי, והנח עלי, הניח את זה לאחת החתיכות, ואמר לו, את החתיכה הזאת בדקתם, אך עמי בדקיתו, ובאמת נעשה לו נס, אומר רשי, והם בדקו את החתיכה הזאת ומצאו כדבריו, השכחו. אמרו לי רבנן, הרי זה לא היה נכון, למה שמחת על הנס? מה הייתה מסמך את הניסה? אמר לו רבשי, כי ראיתי שמרזות ראה בסכנה. חזאי רוח צרת, ראיתי רוח צרת דקפרחה אלווי דרב דמרזוטרה, לכן סיכנתי את עצמי בשביל להציל אותו. מספרת הגמרא, היה פעם רומאי, ההוא רומא, ואמר לה להי איתתה, אמר לי איזושהי אישה, מנסבת לי, את מסכימה להתחתן איתי? אמרה לי לא. מה הוא עשה? אזיל הייתי רימני, הלך, הביא רימונים, פעלי, ביקעה אותם, ואכל מולה כמה. כל מה היה דצרי לה, כל רוק שנוצר בפה שלה, מהצר של התאווה שלה, בלעת, היא הייתה בולעת את הרוק הזה. ולא אהב לה, הוא לא נתן לה לאכול, והמשיך לאכול, עד שהיא כבר באה לכזה סכנה, דזג לה, הפנים והכרס שלה נפחו, והאור שלה נהיה כל כך מתוח, שזה שקוף כמו זכוכית. וכשהגיע למצב כזה של סכנה, לסוף אמר לה, עכשיו, אם אני מרפא אותך, אם עשינה לך, מי נסוות לי? תנסי לי? אמרה לי אין, אמרה לו כן. אזיל, הלך הייתי רימני, הביא רימונים, פעלי, ביקע אותם והמשיך לאכול לפניה, אחר כמה, אבל אמר לה, מעכשיו, כל מה היה דצערי לך, כל רוק שנוצר בפה שלך, שמצייר אותך, טוב שדי, תרקי אותו ותשליחי אותו, טוב שדי, עד שהיא באמת ככה עשתה, דנפקא מינה יצא ממנה עם הרוק כמו מראה של עלי ירוק, כי הוא ציירקה וכך היא נהייתה בריאה, היא תסיעת. אפשר להביא בזה רמז, למה בראש שנה יש מנהג להעלות רימון על השולחן? הרי עם ישראל נמשלו לרעייתו של הקדוש ברוך הוא, כביכול לאשתו. ולפעמים מחמת תרדות העולם מתרחקים מהקדוש ברוך הוא. ראש שנה חוזרים חזרה בתשובה, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לנו שנה טובה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אם אני מרפא אותך, את תחזרי אליי. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, קודם כל השיבנו השם אליך. אתה תיתן לנו רפואה, תיתן לנו את כל הדברים שאנחנו צריכים ושאנחנו רוצים, ואנחנו בעזרת השם נחזור אליך בשמחה ובחדווה. במשנה למדנו שאחד המלאכות שהאישה עושה לבעלה ועושה בצמר, דווקא בצמר אין, בפשטים לא, מתניתין, שהיא לא עושה בפשטים, מני לפי מין ישנתה לפי דעתו של רבי יהודה, דתניא הברייתא בהתחלה מדברת לעניין זה, שהבעל אינו כופה את אשתו לא לעמוד לשרת לפני אביו ולא לעמוד לשרת לפני בנו, ועוד אומרת הברייתא, הלכה בפני עצמה, שהוא לא יכול לקפות אותה, ליתן תבן לפני בהמתו, אבל כופה אותה ליתן תבן לפני בקרו. מה ההבדל בין בהמה לבין בקר? אז רש"י מביא כאן שני פירושים. פירוש ראשון, שבהמה זה הכוונה למשל סוסים וחמורים, ובקרו זה הכוונה למשל פרה ושור. זה פירוש אחד. פירוש שני אומר רש"י, שבהמתו זה הכוונה זכרים, ובקרו זה הכוונה נקבות. ומה באמת ההבדל? למה זה כן וזה לא? מבאר רש"י, כי בהמתו הם צועלים לרבייה. לעומת זאת, בקרו אינו להוט לרבייה. וכאן רבי יהודה בא ואומר, אף אינו כופה אותה לעשות מלאכה בפשטן. למה? מפני שהפשטן מרטיבים את הפה, את החוט ברוק הרבה, וזה גורם לריח לא טוב, מסריח את הפה, וחוץ מזה זה מעריך את השפתיים, משרבט את השפתיים. ואני מילה שהפשטן מזיק, זה רק בסוג פשטן מרומי, בקיטנה רומא, אבל שר פשטן אני כן עושה. במשנה למדנו את דבריו של רבי אליעזר, שהוא אומר, זה לא משנה כמה שפחות היא מביאה, עדיין, אפילו הכניסה לו 100 שפחות, קופים אותה לפחות לעשות בצמר, שהבטלה מביאה לידי זימה. וכך אמר רב מלכיו, זה ההלכה. אמר רב מלכיו, אמר בשם רב הדברה, והלכה כרבי אליעזר. עכשיו יש עוד חכם שהשם שלו דומה לשם של רב מלכיו, זה רב מלכיה. ולכן מביאה הגמרא שתי דעות, שכל אחת מהדעות הביאה סימן כדי לדעת מה האמרות שאמר רב מלכיו, ומה האמרות שאמר רב מלכיה. אמר רבי חנינא ברי דרב איכא, שהאמרות שנאמרו לעניין שפוד, שפחות וגומות נאמרו על ידי רב מלכיו, והשמועות של בלורית ואפר מכלי וגבינה נאמרו על ידי רב מלכיה. מה הם אותם שמועות? אז נעבור אחד אחד. שיפוד זה במסכת ביצה דף חפחת, לעניין מוקצה שאסור לטלטל ביום טוב. שיפוד שצלו בו ביום טוב, אומר שמואל, אחרי שסיימו לצלות בו, אסור לטלטל אותו, כי זה שמועה של אמוראים. אמר על זה רב מלכיו, שאומנם אסור לטלטל את השיפוד, כי הופך להיות מוקצה, אבל מותר לסלק את השיפוד על ידי טלטול כלאחר יד ולהניח אותו בקרן זווית. אז קודם כל, זה שמועה שנאמרה על אמרה של אמוראים. ואומר רב חנינא, בנו של רב איכא, שזה שמועה שאמר אותה רב מלכיו. שמועה שנייה, זה שפחות, זה מה שלמדנו שרב מלכיו אומר על המשנה שלנו, שמה שרבי אליעזר אומר, שהיא חייבת לעשות בצמר כדי שלא תהיה בבטלה שמביאה לידי זימה, אז בעצם זה שמועה שנאמרה על משנה. ואומר רבי חנינא ברי דרב איכא, שגם השמועה הזאת נאמרה על ידי רב מלכיו, שהלכה כרבי אליעזר. מיד אנחנו נראה שבעניין הזה רב פאפה חולק, הוא אומר שדווקא האמרה הזאת לא נאמרה על ידי רב מלכיו אלא על ידי רב מלכיה, כי זה אמרה שלו על משנה, ודברים שנאמרו על משניות וברייתות לפי רב פאפה נאמרו על ידי רב מלכיה. בכל אופן נעבור לדבר השלישי, שזה גומות. זה נאמר לגבי סימנים של נערות. במסכת נידה דף נ"ב, ששתי שערות שגדלו זה סימן גדלות. ורב הונא אמר שהשתי השערות צריך שיהיה בעיקר, בתחילה, באור צריך שיהיה גומות, שמהם גודלים השערות. אמר רב מלכיו שאם יש גומות, גם אם אין שערות, זה כבר נקרא סימנים. כי אם יש גומות, זה אומר שהיה שיער. אז אם כן, כאן זה דבר שנאמר על אמרה של אמורה, על רב הונא. רב הונא אמר ששתי השערות צריך שיהיה בעיקרן גומות, ועל זה אמר רב מלכיו שגם אם אין שיער, עצם שיש גומות זה כבר סימנים. אז אם כן, זה כולם מודים, גם רב פאפה שנראה בהמשך, מודה שהדין של גומות נאמר על ידי רב מלכיו. ואילו השמועה שנאמרה לעניין בלורית, במסכת עבודה זרה דף חפתת, שנאמרה על ברייטה, שבזה גם רב פאפה מודה שזה שמועה שנאמרה על ידי רב מלכיה, כמו שאומר כעת רב חנינא ברי דרביקא, כי זה נאמר על ברייטה. הברייטה אומרת, ישראל שמספר את השיער של עובד כוכבים, עובד עבודה זרה, שהם היו מגדלים בלורית לשם העבודה זרה. אז לכן כשהוא מגיע סמוך לבלורית שהעובד כוכבים מגדל לשם עבודת כוכבים, אסור לו לספר שם, כי זה לכבוד עבודה זרה. כמה הוא צריך להרחיק משם? אמר על זה רב מלכיה, שלושה אצבעות לכל צד ליד הבלורית. זה אם כן, זה שמועה שנאמרה על ברייטה. אומר על זה רב חנניה ברי דרביקא, שזה נאמר על ידי רב מלכיה. אגב, נראה שרב פאפה גם מסכים איתו בזה. הדבר השני זה אפר מקלה, זה כבר נאמר לעניין כתובת קעקה שאסור לחרות צורות קעקועים על האור, ולכן במסכת מכות דף כ"א אמר רב מלכיה, אסור לאדם לתת אפר מקלה, אפר שריפה על גבי המכה שהוא קיבל, כי זה מקעקע את מקום המכה וגורם שישאר שם רושם אחרי זמן, וזה נראה כמו כתובת קעקע. זה דבר שאומר רב חנינא ברי דרביקא, זה דבר שנאמר על ידי רב מלכיה. והדבר השלישי והאחרון זה הדין של גבינה, שבמסכת עבודה זרה דף כ"ט המשנה אומרת שחכמים אסרו לאכול גבינות של עובדי כוכבים. מה הבעיה לאכול גבינה של עובד כוכבים? הוא הרי עושה את זה מחלב כשר, מה הבעיה לאכול את הגבינה הזאת? אומר על זה רב מלכיה בדף למדי שם, שמחליקים את פניה בשומן חזיר. והשמועה הזאת נאמרה על ידי רב מלכיה. רב פאפה אמר, השמועות שנאמרו על מתניתין או מתניתה, משנה או ברייטה, אמר אותם רב מלכיה. והשמועות שנאמרו על דברי אמוראים, על שמטתה, אמר אותם רב מלכיו. וסימנך שתזכור מה אמר רב מלכיה, מתניתה, המשניות והברייטות, נחשבות כמו מלכה. מלכתה ביחס לדברי האמוראים. ורב מלכיה זה גם לשון מלכות. מהי בעיניי הוא, באיזה מקרה יש ויכוח, מה נאמר על ידי רב מלכיה, ומה נאמר על ידי רב מלכיו, בין רב חנינא לבין רב פאפה. עיקר בעיניי הוא, העניין של שפחות, שכעת למדנו במשנה שלנו, שפסקו כמו רבי אליעזר. מי זה שפסק? לפי דעת רבי חנינא ברי דרביקא, הוא אומר שהשמועה הזאת נאמרה על ידי רב מלכיו. אבל רב פאפה שאמר שדברים שנאמרו על משנה או ברייטה נאמרו על ידי רב מלכיה, אז גם זה נאמר על המשנה, ולכן זה נאמר על ידי רב מלכיה. למדנו במשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, גם אישה שאסור לה לעשות מלאכות לבעלה, ולכן צריכה להתבטל. למה? כי הוא הדיר אותה שלא תעשה בשבילו מלאכה וכולי, בכל זאת היא חייבת לעשות מלאכה, אבל הוא הרי הדיר אותה שלא תעשה בשבילו מלאכה, הוא צריך לתת לה גט ולתת לה כתובה. שואלת, למה? כי הבטלה מביאה לידי שיעמום, הכוונה שיגעון. שואלת הגמרא, היינו תנא קמא? זה גם דבריו של רבי אליעזר, שנאמרו לפני רבן שמעון בן גמליאל, שזה ביחס לרבן שמעון בן גמליאל, זה נקרא תנא קמא. למרות שתנא קמא זה הדעה שנאמרה לפני כן, היא מביאה לו ארבע שפחות, אז היא כן יכולה להיבטל, אבל ביחס לרבן שמעון בן גמליאל, שזה הדעה האחרונה, דבריו של רבי אליעזר שנאמרו לפניו, זה תנא קמא, כי תנא קמא בארמית זה התנא שלפני כן. בכל אופן, מה ההבדל בין רבן שמעון בן גמליאל לבין רבי אליעזר? הרי שניהם אומרים שאסור לשבת ולהיבטל. אז מה זה משנה אם זה כדי שלא יבוא לידי זימה, או כדי שלא תבוא לידי שיעמום? ואולי בעצם היא יכולה לבוא לשניהם. אומרת הגמרא, לא, איקה בעיניו, יש הבדל גדול ביניהם. מה ההבדל? שהיא מצד אחד, היא לא מתבטלת, אבל היא לא עושה דברים שיש בהם תועלת. למשל, שהיא משחקת בגורים קטנים של כלבים, דמיטללה בגוריאטה קטנאיטה, או בשאר משחקים, ונדרשיר. אז לפי רבי אליעזר, שזה מביא בטלה לידי זימה, גם אם היא משחקת זה יכול להביא לידי זה. היא צריכה להיות עסוקה במלאכה. אבל רבן שמעון גמליאל שאומר שמי שבטלה מביאה לידי שיעמום, לידי שיגעון, זה דווקא מי שלא עושה כלום. אבל מי שעוסק במשחק, לידי שיגעון הוא כבר לא יבוא. אומרת המשנה, אדם שעוזר עליו את אשתו בנדר, מתשמיש המיטה. כגון, כן, המדיר את אשתו, מתשמיש המיטה, אומר רש"י, כגון דאמר, יאסר הנאת תשמישך עליי. ולכן כעת היא לא יכולה לשמש. בית שמאי אומרים, עד שתי שבתות, שני שבועות, היא ממתינה והיא לא יכולה לתבוע ממנו לגרש אותה בגלל הנדר. אבל אם אמרו, עברו יותר משבועיים, הוא חייב לתת לה גט ולתת לה כתובה. בית הלל אומרים, אפילו פחות משבועיים, שבוע אחד, שבת אחת. ואם עברו מהנדר יותר משבוע אחד, כבר יוציא וישלם כתובה. התלמידים שלומדים תורה, יוצאים ללמוד תורה שלא ברשות נשותיהם עד 30 יום. אבל יותר מכך, אסור להם למנוע תשמיש את נשותיהם. הפועלים יוצאים למלאכתם עד שבוע אחד, עד שבת אחת. כמה זה העונה האמורה בתורה שאדם חייב לפקוד את אשתו? הטיילים שלא עסוקים במלאכה חייבים בכל יום. הפועלים שהם חלושים מחמת מלאכתם חייבים פעמיים בשבוע, שתיים בשבת. החמרים שיוצאים עם החמורים שלהם מכפר לכפר למכור תבואה צריכים פעם אחת בשבוע, בשבת. הגמלים שמוליכים חבילות על גמלים למרחק יותר רחוק חייבים לפקוד את נשותיהם אחת ל-30 יום. אלה הספנים שנוסעים לקצווי תבל בספינות, חייבים פעם אחת לשישה חודשים, דברי רבי אליעזר. יש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, כמה זמן אם אדם נדר הנאה מתשמיש המיטה, הוא צריך לתת גט לאשתו ולשלם לכתובה. בית שמאי אומרים, שבועיים. מה הייתה מדי בית שמאי? למה עד שבועיים היא לא יכולה לתבוע ממנו שיגרש אותה? גם רים, יולדת נקבה שהיא נאסרת לבעלה מהתורה, שבועיים. בזמננו אין דבר כזה שאדם הוא טהור, לכן היא נאסרת יותר. אבל בעיקר דין תורה זה שבועיים. אז רואים ששבועיים היא כן יכולה לעמוד. ובית הלל אומרים שהשיעור הוא שבוע אחד, כי הם לומדים גם מיולדת זכר שהיא מהתורה נאסרת רק לשבוע אחד על בעלה. שואלת הגמרא ובית הלל נמי שלומדים מיולדת, למה הם אומרים רק שבוע אחד? אתה רואה מציאות. שהיא יכולה להימנע גם שבועיים, נגמרו מיולדת נקבה, כמו שאנחנו רואים ביולדת נקבה, שהיא יכולה להמתין שבועיים, זאת אומרת שזה יכולה להמתין. אז למה אם כן, עצם זה שהוא נדר שבוע אחד כבר, הוא צריך לתת גט ולשלם כתובה. אלא אומרת הגמרא, אם בית הלל היו לומדים מיולדת גם רילה, אז אם כן, למה שבוע? אפשר גם שבועיים, כמו יולדת נקבה, אחי נמי. השיעור היה שבועיים, כמו בית שמאי. אלא הסבר חדש, בית הלל למדו את משך הזמן שהאישה יכולה להשתאות מבעלה, לא מיולדת אלא מנידה גמרי לה, שעיקר תומת נידה זה שבוע מהתורה. ובית שמאי הם אלה שלומדים מיולדת ולכן הם אומרים שאפשר גם שבועיים, במה היא כמיפליגה, במה הוויכוח. בית הלל מר סבר, שלומדים המדיר את אשתו, שזה דבר לצערנו הרב, מידי דשכיח, כעס שכועס על אשתו ומדירה, אומר רש"י שזה דבר שכיח, דבר מצוי, לומדים את זה ממידי דשכיח, מתומת נידה שזה יותר מצוי, ולא מתומת יולדת שזה פחות מצוי. בית שמאי, מר סבר, לומדים שיעור של מדיר את אשתו, שהוא מידי דה הוא גרם לה, הוא גרים לה, הוא גרם שהיא תהיה אסורה עליו, כי הוא הדיר אותה, לומדים את זה ממידי דה הוא גרים לה, מיולדת, שהוא גרם שיבלד. אמר רב, המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, האם שבוע או שבועיים היא יכולה להשתאות? זה במקרה שבזמן הנדר הוא מפרש כמה זמן הוא אוסר אותה עליו. אם הוא אמר לה שהוא אוסר אותה לפחות משבועיים, לפי בית שמאי זה בסדר, ולפי בית הלל זה לא בסדר, רק אם זה עד שבוע. אבל במקרה שהוא סתם מדיר אותה בלי לקבוע זמן, בסתם, דברי הכל יוצאים מיד לאלתר ויתן כתובה. ושמואל אמר, אפילו במקרה שנדר סתם, הוא לא קצב זמן, נמי, לפי בית שמאי ימתין שבועיים, ולפי בית הלל שבוע אחד. למה? כי היא לא כל הזמן ממתינה בקוצר רוח, אלא שמה בתוך הזמן הזה הבעל ימצא פתח לנדרו, והחכם יתיר לו, והוא לא יצטרך לגרש אותה. שואלת הגמרא, הפליגה באחד הזמנה. ויש את הוויכוח הזה בין רב ושמואל, דתנן, המדיר את אשתו מלענות לו, שהיא לא תהנה ממנו. אז אם זה עד 30 יום, אז אמנם ממנו עצמו אסור לה ליהנות, אבל הוא יכול להעמיד במקומו פרנס שיפרנס אותה, מעצמו, ובסוף הבעל ישלם לו. הוא לא פרנס אותה. הוא שילם לפרנס בסוף. אבל אם זה יותר מ-30 יום, יותר מכאן, יוצא את אשתו בגט ויתן כתובה, ובזה יש את אותו ויכוח בין רב לשמואל. ואמר רב לא שאנו שממתינים 30 יום, אלא במפרש, הוא אומר לה שהוא נודר ל-30 יום. אבל אם בסתם, הוא לא אמר לכמה זמן הוא נודר, שזה יכול להיות שזה לתמיד, יוציא לאלתר ויתן כתובה. ושמואל אמר, אפילו אם הוא נדר בסתם, הוא לא קבע לכמה זמן הנדר, נמי ימתין עד 30 יום, שמה בתוך הזמן הזה ימצא פתח לנדרו. ואז החכם יתיר לו את הנדר. אז מה רב ושמואל צריכים להביא את אותו ויכוח פעמיים? אומרת הגמרא, צריך את הוויכוח הזה בכל אחד מהפעמים, ולא היינו לומדים אחד מהשני. דהי יתמר בה, אם היינו מוצאים את הוויכוח בין רב ושמואל רק לעניין המדיר את אשתו מתשמיש המיטה, היה אפשר לומר שרק בה, כאמר רב, שאם הוא לא אמר לכמה זמן הוא מדיר אותה, יוציא לאלתר ולא ממתינים שמה ימצא פתח לנדרו. משום שבזמן הזה בינתיים זה לא אפשר בפרנס על ידי אדם אחר. תשמיש. אבל בהאי, שהוא מדיר את אשתו ממזונות, זה אפשר במשך הזמן הזה, הוא יכול לפרנס אותה בפרנס על ידי מישהו אחר שפרנס אותה, ובסוף הוא ישלם לו. היי, מה הייתי אומר, מודה לי לשמואל, שרב מודה לשמואל, שגם אם הוא נודר סתם, נותנים לו זמן ולא צריך לתת לה מיד גט. והיא התמר, בהאי, אם הוויכוח היה נאמר רק לגבי מדיר את אשתו ממזונות, היה אפשר לומר בדיוק להפך. באחקה אמר שמואל, דווקא כאן אומר שמואל, שגם אם הוא נודר סתם, נותנים לו זמן ולא חייב לגרש אותה, בגלל שהוא יכול לפרנס אותה על ידי פרנס. אבל בהאי, מדיר את אשתו מתשמיש, שאי אפשר על ידי פרנס, אם המודה לי לשמואל, מודה לי שמואל לרב, שאם הוא נודר סתם בלי לקבוע זמן, לא נותנים לו זמן, אלא חייב מיד לגרש אותה. צריכה, לכן צריך להגיד שרב ושמואל נחלקו גם לעניין תשמיש וגם לעניין מזונות. עד כאן דף סמך א'.